השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
חג שמח, מועדים לשמחה, זמנים ועיתים לססון. אנחנו עכשיו באווירה חגיגית של חג סוכות. וירון, אתה הולך לדבר על, לא על היסטוריה, אלא על תהליך שמתרחש עכשיו ולצפות פני עתיד. שזה, אני חייב להגיד, מאוד ריסקי.
כן, אנחנו לא נצפה פה ממש את העתיד, אנחנו נדבר על המורכבות של המסע ומתן עם סעודיה, מסע ומתן משולש, סעודי, ישראלי, אמריקאי, שהוא לא פשוט בכלל, אנחנו ננסה להאיר את כל הפינות, להאיר באלף למאזינים, שיבינו את, עד כמה הנושא מורכב, אנחנו נדבר על הצד הסעודי, שהוא הצד הכי מעניין, אחר כך על הצד בוא נגיד הפלסטיני שמעורב בזה, אפילו הצד הירדני. נדבר על ישראל, האם היא יכולה, בעצם הסיכונים פה. בגדול, אני חושב שהכותרת פה היא סיכונים וסיכויים של הנורמליזציה עם סעודיה.
טוב, על סיכונים זה סקרנת אותי. רק למי שלא יודע, הגיע אתמול למזרח התיכון. משפט וחצי, מה זה סעודיה? למה היא חשובה?
השלום עם סעודיה הוא יוצא דופן ושונה מאוד מכל מה ש... כל הסכמי השלום שישראל חתמה עד עכשיו, מכיוון שמדובר במעצמה בכמה מישורים. היא מעצמה לא רק פוליטית כמו שהיה לנו עם מצרים, ירדן, או כלכלית כמו שהיה עם האמירויות ובחרן, אלא היא גם מעצמה דתית. יש כאן פן דתי, ודת זה דבר מאוד מסובך, וזה גם מחסום. ולכן צריך פה לקחת בחשבון דברים שלא היה לקחנו בחשבון עד עכשיו. סעודיה היא מדינה חדשה יחסית, היא נוצרה בתחילת המאה ה-20 כתוצאה מנפילת האימפריה העות'מאנית. היא מבוססת על התנועה הווהבית, שהיא תנועה דתית מאוד קנאית. סעודיה היום היא המדינה או הנציגה של האסלאם הקנאי ביותר, החנבלי, האסכולה, בוא נגיד, המחמירה ביותר באסלאם, גם את זה צריך לקחת בחשבון.
יש לנו באסלאם הסוני.
האסלאם הסוני, כן, והיתרון מבחינת ישראל זה שהאסלאם הסוני הקנאי, הווהבי, היה תמיד אנטי שיעי, והיום הוא אנטי איראני מאוד. שוב, אנחנו גם נדבר על המורכבות עם איראן. זה גם משהו שפה הופך את זה לעוד יותר מסובך, זה שסעודיה החליטה לעשות נורמליזציה עם איראן לפני שהיא עשתה נורמליזציה עם ישראל. גם זה הופך את זה ל... אז יש לנו פה מדינה בעצם שקמה כמדינה פונדומנטליסטית, צריך להגיד את זה, בשנות ה-20 של המאה ה-20, והיא השתלטה על מקה ואל מדינה, והפכה לאט לאט בגלל גילוי הנפט למעצמת נפט, אבל יצא הגורמים הכלכליים הפכו את ממלכה הפונדמנטליסטית הזאת לידידה של ארצות הברית. אומרים שזה יצואנית הנפט הגדולה ביותר, עם ברית, עם צרכנית הנפט הגדולה ביותר, ולאט לאט התמתנה הממלכה הסעודית מבחינה פוליטית כדי לאפשר את היחסים המורכבים האלה. לסעודיה יש היסטוריה לא נעימה, בוא נגיד, ביחס לישראל. זה לא האמירויות ובחרן שלא היו מעורבות בשום מלחמה נגד ישראל, זו מדינה שהייתה מאוד מעורבת, שלחה כוחות אפילו לחלק מהמלחמות. יותר משקל יש לנושא הכלכלי, הם הטילה אמברגו. כן, אמברגו כלכלי זה בעצם המשקל הגדול של סעודיה, השפעה על כל העולם. זאת אומרת, איום אפילו על ארצות הברית, שאם היא תסייע לישראל, אז סעודיה תטיל אמברגו גם על ארצות הברית. כלומר, יש לה, היא ניצלה את כל משקלה הפוליטי למאבק נגד ישראל עד לאחרונה, ממש, עד לשנים האחרונות. אני חושב שרק בהסכם אוסלו התחילה סעודיה להרפות מהחרם הכלכלי. אז זה בגדול
לא,
על סעודיה.
הסכם אוסלו זה היה די מזמן, אבל לא לפני כמה, 10 שנים, אולי קצת פחות, הם פרסמה גם יוזמת שלום פן ערבית.
כן, אנחנו נדבר על יוזמת השלום הזאת, אם זה רציתי להתחיל. אבל רצית הצגה כללית של סעודיה. סעודיה בשנים האחרונות עוברת תהליכים מאוד מאוד משמעותיים, שאפשר להגיד שיורש העצר מוחמד בן סלמן הוא המוביל בתהליך הזה, תהליך של התמתנות, תהליך של היפתחות למערב, אבל עדיין מדינה מאוד שמרנית, ונדבר על זה בהמשך, שזה יכול גם להיות מחסום כאן בנושא של התקדמות התהליך. אז עכשיו הזכרת את יוזמת השלום הסעודית מ-2002, זה היה בוועידת הליגה הערבית של ביירות. סעודיה הציעה הסכם שלום שהוא בעצם הכל תמורת הכל, אפשר לקרוא לו כל שטחי 67 תמורת שלום עם כל חברות הליגה הערבית, זה בשורה אחת. זה אומר שישראל לפי ההצעה הזאת צריכה לסגת מ יהודה ושומרון, מעזה וגם מהגולן, להחזיר את הפליטים, לתת גם את מזרח ירושלים, כן, כבירת פלסטין, להקים מדינה פלסטינית, ואז כל מדינות ערב, כל חברות הליגה הערבית, יעשו שלום עם ישראל. זה היה הצעה מ-2002,
וזה
והצעה
מבחינת ישראל לא הצעה שאני חושב שרוב הישראלים יכולים לחיות איתה. מצד שני, זה היה דבר גדול, כי באה מדינה מרכזית כמו סעודיה ובעצם מכירה בקיומה של ישראל, ואפילו
אני
מצחדקת
לא
את
יודע,
הגבולות.
בוריס, תאר לך שאני אציע לך עכשיו, אני מציע לך $1,000,000 אם תעשה עמידת ידיים. אתה יכול לעשות עמידת ידיים?
זה לא בדיוק אותו דבר, כי
רגע,
אחרי
נתתי לך, רגע, עצור, נתתי לך
שלושת
הצעה
עולם.
מאוד נדיבה. $1,000,000, רק תעשה עמידת ידיים. ברור שתיפול על הגב אם לא התאמנת, נכון? אבל אתה
נכון.
תיפול על, אבל אני כל כך נחמד. רגע, אני תכף אנסה להבין את סעודיה, למה היא הציעה הצעה בלתי אפשרית כזאת. עכשיו ב-2023 היא מציעה נורמליזציה עם ישראל, כשיש בישראל ממשלת ימין מלא מלא, שזה גם קצת מוזר, כן? אז בוא נראה מה משותף ל-2002 ול-2023. ב-2002 נזכיר למאזינים, בעיקר הצעירים, שהייתה ממשלת שרון, גם ממשלת ימין, היינו במהלך אינתיפאדה, והאינתיפאדה השנייה, ו במצב הזה להציע הצעת שלום כזאת מרחיקת לכת של סעודיה, זה היה בערך כמו הצעה שהצעתי לך קודם עם העמידת ידיים. היום אנחנו
אז זה
יכולים
גם היה
להתווכח.
MBS מוחמד בן סלמן, או שאז זה
לא,
היה
אז
המלך
היה
עדיין?
המלך עבדאללה,
אוקיי.
אם אינני טועה, זה המלך עבדאללה, שהוא היה לפני המלך סלמן הנוכחי. והצעת השלום הזאת נשמעה מאוד מאוד יפה בארצות הברית. ומה שמשותף ל-2002 ו-2023 זה שפל אדיר ביחסים עם ארצות הברית, שפל סעודי. ב-2001 זה היה על רקע 11 בספטמבר, הפיגוע שבו גילו האמריקאים שרוב המפגעים היו מסעודיה, לא רק בן לאדן תכנן את זה, אלא גם המפגעים עצמם, המתאבדים על המטוסים היו ברובם סעודים, סעודיה הייתה צריכה להציע משהו שיראה טוב בוושינגטון, אבל שלא יתקבל בירושלים. זו שיטה נהדרת, כן? ואני קצת חושד, אני לא בטוח, שעכשיו הם חוזרים על אותה טקטיקה. זאת אומרת שהם מציעים הצעה נפלאה, נשמעת נפלאה, נורמליזציה שתשנה תנאי ההיסטוריה, זה נשמע נהדר באום ובוושינגטון ובניו יורק, אבל השאלה אם זה נשמע טוב במסדרונות הממשלת ישראל היום. בלי להיכנס לפוליטיקה, יש קצת הרגשה של שידור חוזר, זאת אומרת שמציעים לנו עוד פעם עמידת ידיים תמורת $1,000,000, כן?
למה?
אז
מה מציעים עכשיו?
נורמליזציה עם ויתורים לפלסטינים, כן? הוויתורים לפלסטינים חיים וקיימים, זה לא נעים לנו לשמוע, אבל הם מופיעים בעיתונות הערבית, אני קורא כל הזמן עיתונות ערבית, ואני אתן לך תכף כמה דוגמאות איך הנושא הפלסטיני חי וקיים, למרות שאנחנו מעדיפים להתעלם מזה ולחשוב שאולי הסעודים ויתרו על זה, ויכול להיות שהם יוותרו על חלק גדול, אבל השאלה מה יישאר מזה. כרגע ברמה הצהרתית, כשאני פותח את העיתונות הסעודית, אפילו המקומית, שזה למשל עיתון הבירה, ריאד ואליהום, וגם העיתונות הפרשנים שמופיעים בעיתונות כלל ערבית, אם זה אילף ואל ערבייה, כל הזמן מדברים, פרשנים סעודים ומפרצים, מדברים על הנושא הפלסטיני, כאילו זה בילטין, כן, זה בהסכם. יש את שגריר סעודיה באו"ם, עבד אל-עזיז אל-ואסל, הוא אמר, לא יהיה הסכם בלי שאתם תביאו לפתרון הסוגיה הפלסטינית. שאלה אם אנחנו מתעלמים מהשגריר באו"ם, גם שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחן, הוא אמר, נורמליזציה תהיה אחרי פתרון לנושא הפלסטיני, כן, זה מילים שהוא אמר. ואני גם מזכיר שרק לפני חודש הסעודים מינו את נאייף בן בנדר, אתה יודע, זה השגריר הסעודי בירדן, הם מינו אותו לקונסול סעודיה באל-קודס, עאסימת פלסטין, אני מתרגם, ירושלים בירת פלסטין, ככה זה מופיע בכל העיתונות הערבית. וזה מרוב התלהבות, הפלסטינים פרסמו את זה בעיתון אל-קודס, בעמוד הראשי. והשאלה מה אנחנו עושים עם כל המידע הזה, האם זה הכל אחיזת עיניים? גם בן סלמן, כשהוא דיבר לראיון המפורסם לסקיי ניוז, שהוא אמר שהנורמליזציה מתקרבת כל יום, הוא אמר שצריך, הוא רוצה חיים טובים יותר לפלסטינים. חיים טובים יותר זה לא נשמע כמו מדינה פלסטינית, זה בוודאי לא נשמע כמו ההצעה הסעודית מ-2002. חיים יותר טובים זה נשמע יותר כלכלי כזה, אתה יודע, הטבות כלכליות.
שלום כלכלי, היה פעם מונח כזה.
כן, כן, זה ככה זה נשמע. אז מה, לאיזה קול סעודי להאמין? אני פה בסימן שאלה, מבלי להיכנס לפוליטיקה. אני באמת לא מנסה פה.
אז אני אתן לך שני תרחישים, תגיד לי מה זה. אחד התרחישים אומר, אוקיי, יכול להיות שבאמת אתה כמו, זה 2002 שידור חוזר, וכשהם אומרים שהנורמליזציה מתקרבת, זה, אתה יודע, זה בסגנון של פרדוקס של זנו מהפילוסוף היווני, שאתה כל פעם מתקרב חצי דרך, חצי דרך, חצי דרך, אבל אתה אף פעם לא מגיע לסוף. או שיכול להיות שהם פשוט נותנים את הממתיקים את הגלולה, כדי שלא יחזור כמו שהסכמי אברהם והאמירויות נתנו לישראל הכל ונתפס כאילו הם הזניחו את הפלסטינים, אז כדי שהפלסטינים לא ירגישו מוזנחים, אז כל הזמן מזכירים אותם.
אז זה
זה
אחד
בעצם
הדברים,
שנייה.
כן,
זה שני
תשמע,
התרחישים שיש פה.
תראה, אני עובר על עיתונות מכל הסוגים, עיתונות ערבית גם עוינת לסעודיה, ופה זה דבר מאוד מעניין, אין שום ביקורת על סעודיה, אתה יודע, אני די מופתע, אני הייתי ציפיתי, כשאתה
גם
קורא
אל-ג'זירה
למשל
לא?
פרסומים, אל-ג'זירה מאוד נזהרים כי זה קטר, קטר התפייסה עם סעודיה עכשיו,
עכשיו
בסדר, אז
התפייסה.
הם זהירים. אני הולך ליותר לאל-מיאדין ועיתונות לבנונית ודברים כאלה, ואתה רואה שם שיש שם הסתייגות מסוימת, אבל לא, עדיין לא ביקורת קשה, וזה קצת מפתיע אותי, מה שאומר שלא רק אני, אתה וכל עם ישראל נמצאים בסימן שאלה מה בעצם, על מה כתוב בהסכם הזה, אף אחד לא יודע מה באמת כתוב שם, זה סוד כמוס. גם אני חושב שרוב העולם הערבי לא יודע מה כתוב שם, ולכן הם לא מעבירים ביקורת, כי עדיין הסעודים ברמה המילולית מדברים הרבה על הפלסטינים, ושהם רוצים לקדם את הסוגיה הפלסטינית. תכף אני אדבר על הפן הפלסטיני, אבל בוא נסיים קודם עם סעודיה. סעודיה נמצאת במצב של ווין ווין. לאחרונה פרשן אמירתי קרא לזה רבח רבח, כן? מהמילה להרוויח. ווין ווין בערבית. זאת אומרת, סעודיה אומרת, מה אכפת לי? אני מציע הצעה שיש לי רווח עצום מההצעה הזאת. עכשיו הם הכניסו גם את הנושא הגרעיני, שזה קשה לנו מאוד לבלוע את זה, כן? גרעין
מה הם רוצים,
אזרחי.
נו מה, יש כל האמירתים יש, אז מה אכפת לנו גם
כן, אבל
שלסעודים יהיה?
לאמירתים אין מאגרי אורניום כמו שיש בסעודיה. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל בסעודיה התגלו מאגרים ענקיים של אורניום, הם יכולים בקלות לייצר את הפצצה. וחוץ מזה, זה מעורר סימני שאלה, למה סעודיה צריכה כור, כשיש לה כל כך הרבה מקורות אנרגיה אחרים, שמש ואני יודע, והמון נפט, כן? לא דיברנו על הנפט, אז נגיד שהם רוצים אנרגיה בלי נפט, מה שנקרא מבט 2030 של מוחמד בן סלמן, מדינה שלא מסתמכת על הנפט, אז נגיד שזה אולי, אבל יש המון שמש, אפשר להפיק אנרגיית שמש. למה אנרגיה גרעינית? ואם זה, אם, הסעודים היה להם התבטאויות קצת מחשידות, כמו למשל, אם לאיראן יהיה גרעין, גם לנו יהיה גרעין? אז רגע, זה למטרות שלום או לא למטרות שלום? אני שוב, בפודקאסט הזה מעורר שאלות, אני חושב שיש יותר סימני שאלה מסימני קריאה כאן, וגם הסעודים אמרו בעבר שאם לאיראן יהיה גרעין, הם יביאו מפקיסטן פצצה מוכנה. יש להם יחסים נפלאים עם פקיסטן, ולכן הם אמרו, אנחנו נביא פצצה מפקיסטן, אפילו לא צריך לייצר אותה פה בסעודיה. הסעודים מעלים את המחיר של השלום, הם אומרים, אם היינו רוצים שלום בסגנון האמירויות, היינו מצטרפים להסכמי אברהם ב-2020, אבל לא, אנחנו מעצמה גדולה, כן, אנחנו לא אמירויות. יש לנו מחיר יותר גבוה, אנחנו רוצים ויתורים בנושא הפלסטיני, אנחנו רוצים כור גרעיני, אנחנו רוצים הסכם הגנה אמריקאי. הם בינתיים מרוויחים, הם משחקים על כל המגרשים והם מרוויחים, רוקדים בכל החתונות. בינתיים הם עושים התפייסות עם איראן ומרוויחים הפסקת אש בזירה התימנית. ומשום מה, אתה רואה שתיקה בעיתונות העוינת, כי אף אחד לא יודע את ה... בינתיים לא יודעים את המטרה האמיתית של סעודיה. בינתיים סעודיה מרוויחה התקרבות לארצות הברית אחרי משבר גדול, אחרי שהדמוקרטים ממש סימנו את בן סלמן כעבריין אחרי רצח חשוקג'י, אחרי התרחקות סעודית-אמריקאית, הם בעצם מתקרבים חזרה. עכשיו, אולי אני אדבר על כל מיני פנים של ההסכם הזה מחוץ לסעודיה וישראל. ואחר כך אולי נחזור גם לנושא של
רגע,
הפנים
תתן
סעודי.
לי שנייה, עוד אני אזכיר את הפלסטינים. הפלסטינים מעניינים את הסעודים כי הם מרגישים מנהיגי העולם הערבי, או שיש גם אוכלוסייה חזקה פלסטינית בסעודיה שהם צריכים לתת לה דין וחשבון כלשהו?
לא, אני חושב שמה שאמרת בהתחלה, סעודיה רואה עצמה כאחראית, כמובילת העולם הערבי היום, במקום מצרים.
אוקיי. Okay.
יש לה אחריות, כי גם דתית וגם זה... כלפי הפלסטינים כמובילי העולם הערבי, הם רוצים
זאת
לקבל
אומרת, זו
תמיכה.
דאגה אידיאולוגית ולא מעשית פרגמטית.
כן, אבל
אוקיי.
גם היו שיחות עם הפלסטינים. אבו מאזן שלח שליחים לריאד, והם נפגשו עם בית המלוכה, והיו אחר כך הדלפות מהשיחה, שדובר על זה שהפלסטינים לוחצים שבהסכם יהיה מסירה שלחץ על ישראל למסור את שטחי B ו-C, להפוך אותם לשטחי A. למי שלא מכיר מהסכמי אוסלו, שטחי A זה שליטה מלאה פלסטינית, ביטחונית, גם ביטחונית. שטחי B ו-C זה שליטה ביטחונית ישראלית. כמובן שכל דיבור על העברה של שטחים בשליטה ביטחונית ישראלית, לידי הרשות הפלסטינית יגרמו לבעיות בממשל הישראלי, בשלטון הישראלי, ואולי יכול להיות שיש פה איזה קונספירציה, שהסעודים רוצים להביא אותנו לאיזה משבר חמור בתוך המדינה, שהם יביאו לנו הסכם מוכן שיש בו חלקים קשים לעיכול, בעיקר לממשלה הנוכחית, שכולל ויתורים לפלסטינים שהממשלה לא תהיה מוכנה, או חלקים מהממשלה לא יוכלו להקל, וזה יביא למשבר פוליטי. אבל נחזור לפלסטינים, דובר שם גם על סיוע כלכלי, וזה כן יכול להיות רלוונטי. זאת אומרת שיחזקו מאוד את הרשות הפלסטינית, ויש לזה יתרונות מסוימים, שאבו מאזן רואה בזה הזדמנות. הוא אומר, אוקיי, מדינה הם לא ייתנו לי בהסכם הזה, הממשלה בישראל גם לא תאשר לי, אז בוא נעשה ככה, בוא נשיג יתרון כלכלי ואסטרטגי גדול מאוד על חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שיאפשר לנו לשלוט על העם הפלסטיני בעתיד. כן, אז זה אומר ש...
אבל הרשות היא בור בלי תחתית מבחינת הכסף. כמה כסף שנשפך שם, זה שכונות, תסתכל על אשתו וילדים של יאסר ערפאת.
כן, אתה צודק, לכן הופסק הסיוע הסעודי. הסעודים לא מוכנים לתת יותר צ'ק פתוח. הם אומרים, עכשיו אנחנו רוצים לעקוב אחרי כל סיוע שלנו. זה יהיה מנגנון של סיוע שעוקב לאן הוא הולך. במקביל למנגנון הקטרי שהולך לעזה, יהיה מנגנון סעודי שהולך לשטחים. מה שכן, הסעודים כאן ירצו, או הרשות הפלסטינית תרצה לנצל את הנורמליזציה, להשיג יתרון גדול מאוד על הארגונים המתחרים, חמאס והג'יהאד. ואתה רואה כבר את הלחץ בחמאס. זאת אומרת, הם היחידים שבאמת מעבירים ביקורת חריפה עוד לפני שבכלל היה הסכם. על ההסכם הסעודי, הם אומרים שזה בגידה, ושאבו מאזן לוקח מוכן לשוחד ומוותר על פלסטין עוד לפני שבכלל יש הסכם. זה הפן הפלסטיני, אבל יש כאן גם פן ירדני מעניין, שזה קשור לנושא הדתי. אתה יודע, הסעודים, מאז שהם הקימו את הממלכה שלהם, שולטים במכה ומדינה, ויש חשש ירדני שהם רוצים גם לשלוט בירושלים. זאת אומרת, שהם רוצים איזושהי חסות דתית בירושלים, ושיש איזה הסכם סודי בנורמליזציה עם ישראל, שמדבר על השתלטות סעודית מסוימת, או מינוי איש דת שיפקח על זה, ויערער על מה שנקרא אלו ישראל השמיה, על החסות הדתית של המלך ירדן בירושלים.
שפה כדאי להזכיר שהוא בא משבט האשם, שהוא היסטורית, כמו שאתה סיפרת לנו, הוא זה שהיה, השבט הזה היה אחראי על מכה.
נכון, והסעודים יש להם היסטוריה די אפלה של גירוש השריף של מכה בשנות ה-20, גירשו את חוסיין, הסבא רבא של מלך ירדן, כן? אז וצריך אולי לשים לב, כאן אני אזכיר בסוגריים,
זה לא מדמיינים.
כן, אני גם אזכיר פה משהו למאזינים שהרבה לא יודעים, זה שיש שטר מעורר חשד סעודי, שנתקלתי בו פעם, שטר שעליו יש את המלך, מלך סעודיה, זה שטר של 50 ריאל. אתה יודע מה יש על השטר הזה? ציור של איזה אתר? יש לך ניחוש?
כיפת הסלע במסגד
יפה,
אל-אקצא.
כן, מסגד אל-אקצא מופיע על שטר סעודי, זה קצת חשוד, נשאיר את זה פתוח, כן? אני חושב שפה הכסף מדבר, מה שנקרא, וזה אולי נושא לפודקאסט עתידי, הכסף מדבר, אני חושב שאנחנו נעשה פודקאסט כזה. עכשיו, דיברנו על ירדן, הנושא הפלסטיני, בוא נדבר על הנושא המפרצי, וזה מאוד מעניין. מה קורה? יכול להיות שהאמירויות כאן מרגישה מאוימת על ידי המשא ומתן, יש תחושה של הזנחה של האמירויות, לא מדברים כבר בכלל על הנושא הזה כל כך, ואולי האמירויות, יש המחשה שסעודיה תתפוס את המקום של האמירויות כמספר אחד בשלום המפרצי עם ישראל. האמירויות הייתה המובילה של הסכמי אברהם, היא בעצם, ועכשיו ישראל בעצם אולי מזניחה קצת את הנושא האמירתי לטובת הסעודי. זה נושא אחד שכדאי לשים לב אליו. אתה גם הזכרת שיש לאמירויות קור, ויכול להיות שהסעודים ישתמשו בזה כתירוץ לבנות קור משלהם. הם יגידו, למה עשיתם שלום עם אמירויות כשיש להם קור גרעיני? מה הבעיה איתנו? למה אנחנו, אתם לא סומכים עלינו או משהו? אז כאן יש פן מאוד מעניין, מפרצי, וגם הנושא האיראני. זאת אומרת, הסעודים עשו נורמליזציה עם איראן, אבל מה יקרה כשיהיה הסכם עם ישראל? האם יש שתי אפשרויות? האפשרות הראשונה זה שהאיראנים יקבלו את ההסכם הזה כמו שהם מקבלים את ההסכם עם האמירויות, כגם וגם. זאת אומרת, עם האמירויות יש למשל יחסים טובים עם איראן, יש מאות אלפי איראנים באמירויות, אנשי עסקים, רואים אותם שמבקרים שם. בכל מקרה, אני
זה לא
יותר
מדינה
נוטה
היחידה
לחשוב.
שיש לה, זה לא תהיה המדינה היחידה שיש לה יחסים טובים עם גם ישראל וגם עם איראן. אזרבייג'אן לדעתי אחת כזאת.
אני חושב
טורקיה.
שכאן יש בעיה עם ההיסטוריה האפלה, בוא נגיד ההיסטוריה הקשה של המשקעים הגדולים מאוד בין סעודיה לאיראן, תהיה כאן בעיה וזה יכול להביא לפיצוץ הנורמליזציה עם איראן, מה שיחזיר את הנושא של הירי של החוסים מתימן, אבל כאן ייכנס הסכם הגנה עם ארצות הברית, ולך תדע אם ישראל תתבקש מארצות הברית לספק כיפת ברזל, לך תדע, אני לא רוצה להקדים, אני דווקא אמרת שאני אנבא, אבל אני לא הולך לנבא, אני רק מציב סימני שאלה, ואני חושב שכדאי לסיים עם הנושא היהודי.
אוקיי.
כמה יהודים אתה חושב יש בסעודיה? מה עם הקהילה היהודית בסעודיה? מה, יש לך איזה ניחוש?
הייתי מנחש תושבים ממש אין, ואולי יש כמה אלפים בודדים של אנשי עסקים וכאלה שגרים שם.
תוריד, תוריד, תוריד. כן, יש
כמה?
פשוט, אוקיי, אנשי עסקים זה חדש, כן, יש שם פרויקטים כלכליים, מ-2014 מותר ליהודים להיכנס לשם בתנאי שהם לא אזרחי ישראל.
היה אסור ממש?
אסור, אסור. עכשיו
זאת אומרת, אם הייתי אמריקאי ב-2000, ב-1990, הייתי אמריקאי שרוצה להיכנס לערב הסעודית, הייתי צריך להצהיר שאני לא יהודי?
ככל נראה שזה היה בעיה, כן, אבל ההיתר רשמי לכל הדתות זה מ-2014, היה כמובן זעזוע גדול ב-1990, מלחמת המפרץ, שנחתו מאות אלפי חיילים אמריקאים נוצרים, רחמנא ליצלן, על אדמת סעודיה, אבל אני רוצה, אתה יודע, ברוב מדינות ערב אין קהילה יהודית, או נמחקה קהילה יהודית לפני, בשנות ה-50, בעקבות הקמת מדינת ישראל, המאבק בציונות. פה אנחנו מדברים על קהילה שלא קיימת 1400 שנה.
אפילו
אתה
לא
מבין?
הייתה.
1400 שנה, זאת אומרת, עומר,
מאז
הח'ליף
היהודי,
עומר,
איך קראו לשבט היהודי הזה של
כן,
שחי
אז
ליד ה...
שים לב, יש לנו שלוש ערי קודש באסלאם, נכון? מכה, אל מדינה וירושלים, נכון? אז
כן.
שים לב, השנייה היא כבר עיר עם רקע יהודי, זאת אומרת, אל מדינה יש לה רקע יהודי רציני, לפי המסורת המוסלמית, אנחנו דיברנו על זה בפרק על הנביא מוחמד והיהודים, נכון? אז אל מדינה זה עיר עם היסטוריה יהודית, לפי המקורות האלה, כן? היהדות שם נמחקה. אחר כך יש לנו את חייבר, שזה נווה מדבר צפונית ל... שוב, זה בשטח הממלכה הסעודית, הם הגיעו איתם להסכם של תשלום עבור הגנה, זה מה שנקרא, אחר כך התפתח לג'יזיה, כן, הסכם התשלום הג'יזיה והזימה ההגנה על היהודים, אבל למעשה אין קהילה יהודית במרכז חצי ערב 1400 שנה. לא משנות ה-50, כמו במצרים, בסוריה, בזה, 1400 שנה שאין שם יהודים. עכשיו, יש כמה יוצאים מן הכלל, יש בדרום הממלכה, יש בשני מחוזות שהיו בהם קהילות יהודיות עד תחילת המאה ה-20, שזה בעצם קהילות יותר תימניות, זה נג'רן ולחסה, שזה אומנם דרום סעודי, אבל הם בעצם יהודים תימנים, כן? הם לא ממש סעודים. אז אין ממש היסטוריה יהודית, אבל היהודים חיים ונושמים שם כי זו מדינה מאוד דתית. אז הם נמצאים בכתבי הדת, לומדים עליהם בבית ספר, לא דברים טובים דרך אגב. כן, לומדים עליהם בבית ספר, ויש איזה מאבק בין מטיפים במכה, אנחנו לא ניכנס לזה כי אין לנו זמן, אבל יש מטיפים שאומרים דברים מאוד קשים על היהודים בקודש הקודשים של מכה, ויש מטיפים אחרים שהם המטיפים של בן סלמן, המינויים החדשים
אוקיי.
של בן סלמן, שהם אומרים, לא, היהודים דווקא עשינו, היו המוחמד, הנביא מוחמד מאוד כיבד את
התחתן
היהודים,
עם
זה מין
יהודיה.
מה שנקרא דרשות נורמליזציה, הכנות לנורמליזציה, ויש מאבק בין הדרשנים האלה, שהוא מאוד מעניין בסעודיה, ואנחנו אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל חשבתי שזה יעניין את המאזינים. אז
יפה. טוב, אז אתה יודע, אני כאיש דת, אצלנו אומרים לנבא קשה במיוחד את העתיד, אז אתה דווקא יצאת מזה יפה, אתה לא ניבאת את העתיד, רק הצבת סימני שאלה, שזה דרך יפה להתחמק. אבל אם הייתי בכל זאת אומר, יאללה, ירון, כמה אתה מוכן להמר, מה האחוזים שזה יקרה, נגיד בשנתיים הקרובות?
כמו שאמרתי, יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה, ולכן אני תומך ברוב הפרשנים שאומרים 50%. למרות הלחץ האמריקאי, זה יכול ליפול על מטיפים סעודים, זה יכול ליפול על המלך סלמן האבא, שלא יסכים לתנאים מסוימים, שבן סלמן, מוחמד בן סלמן רוצה. זה יכול להיתקל בממשלת ישראל, זה יכול להיתקל בקונגרס שלא יאשר את הגרעין הסעודי, זה יכול להיתקל בהמון מקומות, ולכן 50%, לא יותר מזה.
זה המקסימום.
לצערי, אני
אוקיי.
מאוד רוצה שיהיה אינשאללה שלום עם סעודיה, אני מאוד מאוד רוצה, וזה גם יביא לגל של נורמליזציה עם עוד מדינות, ואני כמובן אהיה מאושר אם זה יקרה, אבל אני לא אהיה מאושר אם זה יקרה נגיד עם גרעין. עם גרעין סעודי אני חושב שאני לא ממש ישן טוב בלילה. זה לא
למרות
ממש מרגיע.
עם גרעין פקיסטני ואמירתי אתה השלמת.
כן, אבל הם לא אמרו בשום שלב, האמירויות ופקיסטן, שהם רוצים להשמיד את ישראל, ואני קראתי עיתונות סעודית במשך השנים, וראיתי התבטאויות קשות מאוד נגד ישראל, גם גזעניות, זאת אומרת, לא גזעניות אלא ממש אנטישמיות, אנטי יהודיות יותר נכון. ולכן, כן, אני מודאג, אני לא יודע איך... אני שוב מקווה שהעברת השלטון לבן סלמן תהיה חלקה, אני לא שוכח שהייתה הדחה לא מזמן של יורש עצר, כן, המלך סלמן הדיח את אח שלו כדי שיהיה יורש עצר בלעדי, ולא צריך לשכוח את זה, כן? צריך שירושת יורש, כרגע יש לנו מלך בן 86, כן? ואנחנו, הולך להיות הסכם שלום קרוב מאוד לירושת המלוכה. זה נושא מאוד רגיש ובעייתי. יכול להיות שישראל צריכה לחכות, לראות שהעברת הסמכות תהיה חלקה לפני שרצים לנורמליזציה, בעיקר שיש כל כך הרבה בעיות עם הנורמליזציה, אני שמח כמובן ומאושר שהסעודים מעוניינים בזה. והרגשתי את זה כבר בהסכמי אברהם, כי אני מאמין שלא היה יכול להיות שלום עם המדינות האלה, בחריין ואמירויות, בלי הסכמה סעודית. אתה רואה, אני טסתי בעצמי מעל סעודיה, אז אני יודע שהסעודים מאשרים את ההסכם הזה והם תומכים בו. ברור לי שהם רוצים להצטרף, אבל בתנאים יותר טובים. הם אומרים, רגע, אנחנו לא מדינה קטנה כמו אמירויות ובחריין. אנחנו מדינה ענקית, אנחנו מעצמה, יש לנו דרישות יותר גדולות. אז כאן זה באמת מעורר קצת דאגות.
טוב, אז אני אסכם את המצב רוח כאופטימיות זהירה. שוב אני מאחל למאזינים חג שמח וסוף
וחתימה
תקופת
טובה
החג.
ושנה טובה.
כן. למרות שאתה יודע, אני אישית לא כל כך אוהב את תקופת החגים, אבל זאת הבעיה, זה האופי הרע שלי. אבל המאזינים, תהנו מהחגים, טוב שהם נגמרו, נחכה לחגים גם באים. באופטימיות זהירה זו, אני מזכיר למאזינים גם על הידיעון של ירון, כל סוף שבוע מגיע לאימייל. לא לשכוח להירשם להסכם הזה בכל יישומוני הסכתים באשר הם, לייקים, שמייקים, כל מה שצריך. אנחנו פה, נהנים, ומקווה שגם אתם. מה אני אגיד לכם? יום טוב, שבוע מקסים
חג
וחיים
שמח.
שלמים.
כול עאם
חג
ואנתום
שמח.
בח'יר. חג שמח.
ביי ביי.
הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.